טוב. אומרת המשנה בדף א' עמוד א' שורות אחרונות. מי שחציו עבד חציו בן חורין. רש"י אומר מה הציור? כגון שהיו לו שותפים שהיה שותפים בעבד או שני אחים שירשו עבד כנעני, מדברים כאן על עבד כנעני בניגוד לעבד עברי, אז הם ירשו אותו מאבא, אז עכשיו הרי עבד כנעני לא משתחרר במות האדון. ולעולם, ונחלתם אותם ולכם אחריהם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, אז כמו קרקעות, ככה עבדים הם מורישים אותם. כן, ממלף עמוד א', סוף העמוד. ובכן, אז עכשיו, אם היו שני שותפים או שני אחים, אחד מהם נתן לו גט שחרור, בעצם הוא סילק את עצמו מבעלות על העבד. עכשיו, נשאר אדון שני עם חצי. עכשיו יש כאן עבד שחצי משוחרר, חצי הוא עבד. חצי בן חורין, חצי עבד. אז מי שחצי עבד, חצי בן חורין, משנה ראשונה, אמרו בית הלל, עובד את רבו יום אחד, ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. כן, יום יום. אם יש שיטת רבינו גרשום, מעניין, שהוא אומר שלמחרת, שהוא נגיד יום של עצמו, מרוויח כסף, אוכל, אבל מה שנשאר לו מחר, האדון הוא הופך להיות של אדון, אז מה שקנה עבד קנה רבו, זה שיטה מיוחדת. לא, כי השאלה למה כותב שטר שחרור, הרי יש לו כסף, יכול להיות שהוא צמר מהיום של עצמו. רבנו גרשון בבבא בתרא אומר ככה, טוב, על כל פנים, משנה ראשונה עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. וראיתי ליל בית שמאי אומרים, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. רבו פתר את הבעיה הכלכלית, יום אחד הוא עובד אצלו, יום אחד הוא לא אצלו. אז הוא יודע שהוא ירכז מאמץ של עבודה בימים שהוא מגיע אליו. כן, זה כמו אדם סוחר איזה פועל או עקרת בית או סוחרת איזה עוזרת וכדומה. אז היא מרכז, נגיד אם בא יום כן יום לא, אז היא מרכזת את המאמץ ביום הזה. אז סיכנתם את רבו. אבל את עצמו לא תיקנתם. למה? לישא שפחה אי אפשר שכבר חציו בן חורין. עברנו לדף הבא, בת חורין אי אפשר שכבר חציו עבד. כלומר, הוא לא יכול להתחתן לא עם שפחה ולא עם בת חורין, בגלל שכל תא ותא בגופו הוא חצי עבד חצי בן חורין, הוא לא יכול להפריד ביניהם. הצד הממוני אתה מצליח, אבל הצד האיסורי יש בעיה. עכשיו, מעניין, יש גרסה שאומרת, יש שאלה מעניינת. הרי גם רבו לא מתוקן. למה? אם הוא לא יכול להתחתן, אז אין לו עבדים שנולדים. אז הוא מפסיד. לכן יש גורסים, זה לא הגרסה הרגילה, תיקנתם את רבו ואת עצמו. כן? תיקנתם את רבו, תיקנתם את רבו ואת עצמו, תיקנתם את רבו ואת עצמו, לא תיקנתם. כן? רוצה להגיד שגם רבו לא תיקנתם, יש לו גרסה אחרת, אבל הגרסה נשאיר אותה כמו שאצלנו. האדון פתר את הבעיה הממונית, אבל הבעיה האיסורית נשארו ביד העבד. ולכן, אומרת המשנה, ליסה שפחה אני יכול לבת חורין, אפשר שבוע, הציעו עבד, ייבטל? מה תגיד? טוב, אז שלא יתחתן, מה לעשות? אבל לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה שנאמר לו תוהו ובראה לשבת יצרה. למה הוא לא מביא את הפסוק, את המצווה הראשונה, פרו ורבו? בגלל שהתוספות שואל את זה, הוא מביא כמה תירוצים. אחד התירוצים, בגלל שעבד הוא כמו אישה. לומדים דיני עבד כמו אישה בכמה מובנים, גם מצוות. ואישה לא מצווה על פריה ורבייה. מצד שני, לשבת יצרה יש לה מצווה. אז לכן הוא מביא את הפסוק הזה, שזה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שישאר, שהוא רוצה שיפתחו את זה. איך יפתחו את זה? על ידי שיבואו הרבה ילדים, הרבה אנשים, ויבנו את העולם. כמו שידוע, שאיפה שלא חי האדם, הכל גדל פרה, הופך להיות מדבר. רק איפה שבאים, שם הכל מתפתח. אלא מפני תיקון הלא כופית רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על חצי דמיו. כופים את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על חצי דמיו. יש שיטה שבעצם מה שכותב שטר על חצי דמיו זה השחרור שלו, אבל בפשטות המשנה שלנו, כופים את רבו ועושה אותו בן חורין, מי כותב שטר על חצי דמיו? האדון השני. כן? אז זאת אומרת, זה שנשאר. החצי, זאת אומרת, האדון שלו, קופים אותו, זה שפשיחר חצי עבד, היו כאן שותפים. אז האדון השני שנשאר בידו חצי עבד, קופים אותו. למה? מפני שהוא בבעיה. חזרו בית הלל לאורות יורד שמיים, משנה אחרונה הם חזרו בהם והם הודו לבית שמי. יש רוצים לומר, זה מחלוקת האם קופים את רבו במובן שהוא כותב שטר שחרור או שלא. יש שיטה, מחלוקת במסכת אחרת, אולי נזכיר את זה, שהשטר שחרור שהעבד נותן, שטר שהוא נותן על חצי דמיו, אז בעצם בזה הוא קונה את חירותו, זה שטר החירות. אז מה זה קופים את רבו? כי רבו לא רוצה לקבל. אז קופים אותו שכן לקבל. אבל אנחנו נלך לפי הפשט, שהכוונה קופים את רבו, את השותף השני שהחצי נשאר בידו. אז למעשה יש כאן משנה ראשונה, משנה אחרונה. משנה ראשונה בית הלל אמרים יום יום, כמו מקש בצבא שבוע שבוע. ובית שמאי אומרים לא, תיקנתם, משנה אחרונה בית הלל הודו לבית שמאי. רש"י, מי שחצי אוהבת כגון שהיו שני אחים או שני שותפים ושחרר אחד את חלקו, תיקנתם את רבו שאינו חסר כלום, לישא שפחה אינו יכול מפני צעת חירות שבו, כן? בת חורים אינו יכול לישא מפני צעד עבדות שבו. לא תוהו ברא יוצר הארץ, לא תוהו להיות ריקנית ברא אותה, כי אם לשבת להיות ביישוב יצרה. כן, תוספות האחרון בעמוד שואל הרבה שאלות חשובות. למשל, תראו תוספות ליסה השישה. כן, ליסה שפחה אינו יכול. שואלת הגמרא, ואם הוא כן התחתן עם שפחה, הרי הוא לא מקיים פריה ורבייה. כן, למשל, הוא אומר, כמו שביבמות, היו לו בנים קודם שנתגייר ונתגייר, הכל מודים שאוהבת שאין לו יחי. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד, היו לי ילדים קודם, כי מפני ש... אנחנו באים עכשיו ליהדות, הוא צריך מחדש. אז מה הוא אומר לישא שפחה אינו יכול? אפילו יכול, אבל הוא לא מקיים פריה ורבייה. ויש לומר, בכל אופן, הוא יכול לקיים את שבט, לא לשבט יצרה, לא תוהו ברא לשבט יצרה. אז בגלל שהוא לא יכול לקיים פרו ורבו, אבל לפחות הוא יוכל לקיים את העובדה שהוא הביא נפשות לעולם. אז לא נבוא לקפות את רבו. שאלה שנייה שואלת הסוד, לי תעשה פרו ורבו ולהתחילה ולא יקדש. למה בן חורין לא יכול להתחתן עם שפחה? היא כתוב לא יקדש בבני ישראל, שאחד מהדברים שאסור לבן חורין להתחתן עם עבד, עם שפחה, וכמו כן בת חורין עם עבד. אז לא יקדש. אבל יש כלל שעשה דוחה לא תעשה. אז אם יש עשה של פור ורבו, זה ידחה את הדבר, את האיסור שלא יקדש. יש לומר, דרך אפשר קיים שניהם על ידי כפייה. יש כלל, מתי עשה דוחה לא תעשה? שאי אפשר לקיים שניהם, אבל אם יש פטנט לקיים גם שתקיים את העשה וגם לא, ולא תעבור על לא תעשה, לא דוחה עשה את הלא תעשה. ולכן קופים את רבו. ועוד מה שהוא אומר בהתחלה, לאו לא מקיים עשה, אלא לגמר ביה, דחזיה להתאבר. כלומר, הפריה ורבייה זה רק אחר כך שמתאברת, זה לא קורה מיד עם הביה. אז יש האיסור בה נפרד, מצווה באה אחר כך. אז לכן זה לא נקרא עשה דוחה. כן? המצד שני, גם יש את הצד של האישה, תירוץ שלישי, שהיא אין לה מצוות עשה. אז זה לא דוחה. אז היא אסור לה. היא בתור שפחה, או כן? או היא בתור בת חורין, אסור לה להתחתן עם העבד. מצידו, הצד הבן חורין יבוא עשה ויתחל לא תעשה, אבל מצידה לא. שואלת עשות, במקור עצמו בעבד עברי, החצי השני, יש כלל, עבד עברי יכול לחיות עם שפחה. אז הוא חצי עבד, חצי בן חורים. חצי עבד הוא יכול, כן, חצי עבד הוא יכול לחיות עם השפחה. החצי השני ימכור עצמו לעבד עברי והכל מותר, כן? או, אז הוא אומר שיש דין שגר, התשובה, גר ומשוחרר, אין למכרים בעבד עברי. יש כלל, גר ומשוחרר, כיוון שהם חוליות חלשות, אנחנו לא מוכנים שיכנסו לעבדות, אפילו עבדות של משנה שכר שכיר של עבד עברי. טוב, כאן הוא אומר, יש פטנט להתיר ממזרים. כן, הוא שואל תוספות, ואם תאמר עשה חציה שפחה חציה בת חורין, אז יש לומר לגבי כליים לא עשר תרי מיני, ואנו אב אחד מינה, אבל אחת תצד עבדות משתמש צד חירות, כלומר יש כאן בעיה, כי כל תא ותא בעבד הוא בעצם שייך, יש בו צד חירות, אז אי אפשר להפריד ביניהם. שואלת הגמרא, שואלת תוספות, וישא ממזרת, תראו כמה שאלות, אני בתוספות האחרון בעמוד, ישא ממזרת, למה? הרי עבד מותר בממזרת, כמו כן חרורי מי שהשתחרר, היה עבד להשתחרר מותר בממזרת, אין לו את המעלה הגדולה שאסרו בממזרת, אז אפשר להגיד לו, תישא עם ממזרת, וישא ממזרת צד, עבדות שרי בה, כדי תנן פרק האומר, קידוש נסמכתת, יכולים ממזרים להתאר, בעצם יש כאן פטנט, שממזרים יכולים, כיצד ממזר נושא שפחה, וצד חירות נמי שרי בה, אז ככה מה קורה, אם הוא נושא שפחה, הילדים הופכים להיות עבדים, הם לא ממזרים, כי האיחוס הולך אחרי האמא בעבד כנעני, ואז הוא הופך להיות עבד שלו, והוא יכול לשחרר אותו. אז יש לו ילדים, אמנם הלכתית, הם לא מיוחסים אליו, אבל הוא קיים את המצווה. כדקטני, חרורי זה עבדים שהשתחררו, ממזרי, מותרים לבוא זה בזה. טוב, וכו' וכו'. אומר רבינו, תם זה אין לו תקנה להרבות ממזרים בישראל. יש לו כאן צרור של שאלות, אבל מה שהלב חושק הזמן נשק, נמשיך הלאה בגמרא. כדאי לעבור על התוספות הזה. גמרא. תנו רבנן, שנו חכמי בברייתא, משחרר חצי עבדו. קודם דיברנו שיש שני שותפים. שני שותפים, אחד שחרר חצי עבד, הוא שחרר כל מה שיש לו, הוא לא ישיר כלום. אז לכן אנחנו רואים שאפשרי. אבל כאן השאלה, הברייתא מעלה דבר חדש. אדם יש לו עבד, אדון אחד. עכשיו הוא אומר, תשמע, עבדת אליי טוב, נותן לך יום חופשי, אומר, אני משחרר חצי. אז זאת אומרת, חצי אני משאיר בידי, חצי אני מאפשר לך להיות בן חורין. זה חידוש יותר גדול, בואו נראה, כאן כבר זה מחלוקת. תנו רבי משחרר חצי עבדו, רבי אומר, קנה, יש דבר כזה, אפשר לעשות כמו שנראה איך הוא לומד את זה, וחכמים אומרים לו קנה. למרות שהאדון ישאיר אצלו חצי עבד, אז בכל אופן רבי אומר קנה, וחכמים אומרים לו, מתי זה מועיל כמו הדבר הקודם, שני שותפים לכל אחד יש חצי. שותף אחד שחרר חצי, אז הוא שחרר כל, לא ישאיר מידו כלום. אמר רבא, מחלוקת בשטר. דווקא בשטר, הרי אפשר לשחרר עבד בשטר ובכסף. בשטר, על ידי שכותבים שטר שחרור בכסף, על ידי שהעבד, מישהו נתן לו כסף על מנת שאין רבו רשות בו, הוא משלם לאדון, הוא יכול לשחרר את עצמו. אז מחלוקת בשטר, דרבי סבר, כתוב הפסוק, ועובדי לא נבדעת לגבי שפחה חרופה, מה כתוב? ועובדי לא נבדעת. מה זה עובדי לא נבדעת? תחליט, עובדי או לא נבדעת? לא נבדעתה לגמרי, או חופשה, חופשה זה שטר, לא ניתן לה. אז מה רואים בפסוק? החלק הראשון מדבר עובדי, מה זה פדיון? בכסף. מה זה חופשה? בשטר. אז רואים שהפסוק ישווה אחד לשני את השטר לכסף. ועובדי לא נבדעת, החופשה לא ניתן לה. מכיר שטר לכסף. מה הכסף בין כולו בין חצי או כמו בכסף? אפשר. הוא יכול לקנות חצי ממנו. אף שטר נעמה בין כולו בין חצי או... מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב עובדי לא נבדעת בפסוק. יש מצב שפדוי ולא פדוי. אז כיוון שהפסוק מקיש באותו פסוק, מה זה הקשה? הקשה זה דבר, אחד ליד השני, עובדי לא נבדעת או חופשה לא ניתן. עובדי זה כסף, חופשה זה, אבל באותו פסוק זה נקרא התורה, הקיש, שמה אחד ליד השני, ללמוד אחד מהשני. זה אחד מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת. יפה. אז אם כן, זה מה שהוא אומר, מקיש שטר לכסף, מחלוקת בשטר, דרבי סבר, כמו בכסף, כתוב, בדויה לא בדויה, אפשר חצי, גם בשטר, כי יש כאן נקש. מקיש שטר לכסף, מה כסף בין כולו בין חציו, אף שטר נמי בין כולו בין חציו. ורבנן, חכמים, לומדים גמרי, מה זה גמרי? לומדים את הלימוד, לא מאישה, כתוב אצל אישה וכתב לה ספר כריתות וכתב לה לגבי גט, ואצל שפחה חרופה כתוב, או חופשה לא ניתן לה, אז לה למה אישה? מה אישה? חצייה? לא, כמו שאי אפשר לגרש חצי אישה. אחד יגיד, אני מגרש אותך יום כן יום לא. אין דבר כזה. אף עבד, או מגרש אותה יותר נכון, אומר חצי מהאישות שיש לי בך, אני מגרש. אין, או הכל או כלום, אדם שמגרש אפילו משאיר מילימטר, אינה מגורשת. אז כיוון שיש לנו גזרה שווה, מה אישה חציה לא, איפה ודם חציה לא. אבל בכסף, אומר לנו כאן רבה, בכסף, דברי הכל קנה. למה? כתוב בתורה, עובדי לא נבדת. בחופשה לא כתוב, חופשה לא חופשה. זה רק לגבי כסף יש את ה... כן? יש את הדבר הזה. אז לכן אנחנו באים ואומרים שיש הבדל. בכסף דברי הכל קנה. למה? כי כתוב בפירוש בתורה הבדויה. זאת אומרת, לפי רבה, המחלוקת היא בשטר. האם לומדים מהקש או מגזרה שווה? ואילו בכסף דברי הכל קנה, כי התורה מדברת בדויה ואינה בדויה. יש מצב שחצי פדוי, חצי לא פדוי בכסף, פדיון זה בכסף. אומרת הגמרא, מה?
אז אם זה רק בכסף, אז נשאר בעיה של איסור.
בכסף, גם בשטר נשאר בעיה של איסור, אבל בכסף, התורה אומרת שיש דבר כזה. כן, פטרו את זה על ידי שקופים את רבו משנה בתרה, אבל בשטר, אבל בכסף דברי הכל שאפשר, גם חכמים. למה? כי התורה בעצמה כותבת, והובדי לא נבדעת. מה זה הובדי? איך פודים? אתה רוצה לבדות, איך פודים? בכסף. חופשה זה שטר. אז לכן, כולם יודעים. אז באקה מפליגי מרסה והרקש העדיף, הרבי אומר, כשיש לי שני לימודים, הקש או גזרה שווה, מצד אחד הקש בפסוק הקישו את שטר לכסף, מצד שני הקישו את השטר לאישה, בגזרה שווה לה, מה יותר טוב, הקש או גזרה שווה? מה זה גזרה שווה? מילה משותפת. אצל עבד כתוב, שפחה כתוב לה, וממילא גם אצל עבד, ואצל אישה כתוב אחת טבלה, ספר כיתות, לה. אז מה יותר טוב? ללמוד מהקש, או ללמוד גזרה שווה, מילה שווה בשניהם. אז אם כן, זה המחלוקת. מר סבר הקש העדיף. למה? כי התורה כותבת, מסמיכה את זה בפירוש, מר סבר גזרה שווה עדיפה. למה גזרה שווה עדיפה? אז הוא אומר, אומר רשי, רבנן סברי שמה גזרה שווה עדיף, יש לכם מול הגאות הבך, דלה שפקינן גזרה שווה אפינן מעקש, ורבי סבר, הקש עדיף דחי אינקה למילף מעקש, גזרה שווה אפקינן גזרה שפינן בעקש. למה דווקא חכמים אומרים גזרה שווה עקש? מיד הגמרא אומרת, אומרת הגמרא לא, אפשר לא להגיד שכולם סוברים בשאלה גזירה שווה או היקש גזירה שווה עדיפה. ושאני אחד יקלה מפרח את הגזירה שווה. אם זה רק מה שמופנה מצד אחד, אפשר לפרוח. מה לאישה שכן אינה יוצא בכסף? הרי יש לנו כלל, אישה יכולה להתגרש בשני דרכים. או לא עלינו במיטת הבעל, או בגט. אין כסף, יכולה לתת לו מיליון שקל, היא לא משתחררת את זה. מה שאין כן תאמר בעבד שיוצא בכסף, אז אולי אישה לא יכולה להתגרש בשטר לחצי, כי אין לה אפשרות של כסף, אבל עבד, כיוון שיש לו אפשרות של כסף, אז הוא יוכל גם בשטר חצי. רשי מסביר למה כולם סוברים גזירה שווה עדיפה, דכיוון דמופנה לדרוש, אבלה כמאן דכיוון, כיוון שיש מילה מיותרת, אז זה נחשב כאילו כתבי בגופה דקרא. דאקרא יתירה הוא, וחילב מופנה נמי, ואין להשיב עליה, כיוון דמסיני גמרי לנד, אין אדם דן גזרה שווה, היא עדיפה. עכשיו עוד משהו, בגזרה שווה אין אדם דן מעצמו, אז לכן זה עדיף מהקש. והקש
יכול לדון מעצמו?
מה?
הקש יכול לדון מעצמו?
או. מה זה?
היקש שהוא יכול לדון לעצמו.
כן, היקש מהתורה זה גם צריך מסורת. תוספות מאיר כאן שבעצם להלכה רואים שהיקש עדיף. למה כאן גזירה שווה עדיפה? בגלל, מאיפה אתה יודע בכלל שיש שטר אצל עבד? עיקר הלימוד של שטר מגזירה שווה, לא על המאישה. אז אכן, כיוון שאתה כבר משתמש בגזירה שווה, לכן זה עדיף. תראו, התוספות האחרון שורה אחת, וראש איזו מקומות זבחים, שם בפרק ודם שחיטה בקריטות, חולקים רבי עקיבא רבנן בספק מעילות, משמע דחולה על מה היקש העדיף. החשש לי משום דעיקר שטר מגזירה שווה נפקא לה. יפה, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, אם כן רבא אומר, כל המחלוקת היא בשטר, האם לומדים מהיקש או לומדים מגזירה שווה, אבל בכסף כולם מודים בין שאפשר לשחרר חצי, כי כתוב עובדי לא נבדעת. יפה. אבל עכשיו יש שיטה שנייה, רב יוסף אמר מחלוקת בכסף. כל המחלוקת בכסף מפני שכתוב עובדי לא נבדעת, הרבי אומר, עובדי לא נבדעת זה חצי שיוצא בכסף. ורב יוסף אמר, כן, מה אומר רב יוסף? רב יוסף אומר, מחלוקת בכסף, דרבי סבב, עובדי לא נבדעת, בדויה ואינה בדויה. ורבנן, מה יעשו עובדי לא נבדעת? הם יגידו, דיברה התורה, כלשון בני אדם, לפעמים, כמו שבן אדם אומר, לבוא לא באת בזמן, אז מה אתה אומר? אז מה אני... זה ככה דרך בני אדם. לנסוע לא נסעת, אז מה זה הכפילות? דרך בני אדם להגיד מילים כפולות. אז לכן אפשר ללמוד מזה. אבל בשטר דברי הכל לא קנה. למה? כי בעצם אנחנו לא מצאנו, כתוב עובדי לא נבדעת, אבל לגבי חופשה, לא נאמר חופשה לא חופשה. מפני שאם היה כת חופשה לא חופשה, זה סימן שיכול להיות לשחרר עבד חצי. הוא כן, איך אומרים? כן ולא. הוא חצי חצי. אז כיוון כן... אז יוצא שלפי רב יוסף הדברים נדחים, כי הגמרא שאלת עליו קושיה. כן, בבקשה. אנחנו מאלף עמוד ב', אם כן, אבל שטר דבר הכל לא קלה. מייטיבי, הגמרא שואלת על רב יוסף. אם כן, יש לנו שתי שיטות, שיטת רבא ושיטת רב יוסף, במה חלוקים רבי ורבנן. מייטיבי, שואלת הגמרא ברייתא, משחרר חצי עבדו בשטר, רבי אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה. אז מה רואים? מה אמר רב יוסף? רב יוסף אמר מחלוקת כסף בשטר כולי עלמא סוברים שלא. הנה כאן רואים בפירוש ברייתא, שברייתא דברי תנאים שהמשחרר חצי עבדו בשטר, רבי אומר קנה, המחלוקת היא גם לגבי שטר, חמי לא קנה. טיובתא דרב יוסף טיובתא, כשאומרים פעמיים טיובתא, באמצע עמוד מ"א עמוד ב', כן, באמצע עמוד, צביקה. אם כן, אז כאילו זה קושיה שאין עליה תשובה. אומרת הגמרא, כאן הוא אומר, אי, רשל מוחק זה נעימה. בשטר הוא דפליגי, אבל בכסף לא פליגי. אז אם כן, באמרייתא הזאת שציטטנו, אמרנו שחולקים בשטר. על מה כתוב באמרייתא? שתי שורות קודם, המשחרר חצי עבדו בשטר, רבי יום כאן לחם לא קנה. אבל כסף הוא לא הסיר, סימן שבכסף כולם מודים, לא חולקים. שבאמת בכסף אפשר, כי כתוב עובדי לא נבדעת. אז גם כשאלי מהתאבת יובטה לרב יוסף בתרתי, גם הקושייה שאמרנו קודם בשטר וגם בכסף, אמר רב יוסף, הקושייה השנייה מספיק שהקשת עליי, קושייה אחת שנשארה קשה, הקושייה השנייה אני יכול להתחמק ולתרץ. איך? אמר רב יוסף, פליגי בשטר ועדים בכסף, ועד הקמיף פליגי בשטר, שואלת הגמרא, למה אם כך לפי רב יוסף המחלוקת היא גם בשטר וגם בכסף, אז למה חולקים בשטר ולא בכסף? ועד המפלגה בשטר לא תהיה אחר כוחו דרבי, שמה? שרבי אומר שקנה גם בשטר. זה חידוש גדול. שואלת הגמרא, ולפלגה בכסף אתה אומר שגם בכסף הם חולקים, לא תהיה אחר כוחן דרבנן שאוסרים גם בכסף, לא רק בשטר. כסף זה חידוש יותר גדול שצריך לסור. כמו שאמרנו, כתוב עובדי לא נבדעת. עונה הגמרא, כואר דתירה עדיף לי. מה זה כואר דתירה? רש"י אומר בכמה מקומות, המתיר צריך הוכחה ברורה. אדם לא יתיר אם אין לו סברה ברורה. להחמיר, לפעמים גם אם אדם לא יודע מה שהוא אומר, אז אני אחמיר. אם משהו שלא מסתדר לו, אז הוא אומר, טוב, כיוון שאני לא יודע בוודאות, נלך לחומרה. זה כמו שאדם רואה איזה, נגיד, תרופה, והוא מסתפק, נמחק התוקף. הוא אומר, לקחת את זה, לא לקחת. הוא אומר, מה אני אסתפק? אני לא אקח את זה, כי זה יחמיר על עצמו. אז רש"י אומר, מי שמתיר, אז זה סימן שהוא יותר חזק בדעה, כי בשביל להתיר צריכים הוכחות. אבל החמיר כל אחד.
זה הרב עובדיה יוסף היה השיטה שלו ככה. כוח היתר עד...
נכון, כוח היתר זה לא שיטה שלו, זה הגמרא אומרת.
הוא היה...
כן, למה זה? תשמע, אומרת הגמרא, בוא תראה, כתוב עובדי, כתוב בתורה הפסוק, אתם יכולים לראות כאן, בבית, תורה אור, תסתכלו טוב על הפסוק. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, מה מדובר? שפחה חרופה זה חצי שפחה חצי בת חורין לפי רוב הדעות שעבד עברי נשא אותה לאישה. עכשיו מי שיבוא עליה, מי שבעלי אשת איש חייב מיתת בית דין, מי שיבוא על שפחה חרופה חייב רק אשם, רק אשם, יש לו גם מלכות, כן, אשם שפחה חרופה, אחד מהאשמות. אין לו כאן איסור של אשת איש, כיוון שהיא לא בת חורין לגמרי. אז אם כן, תשמע, כתוב עובדי, אז אני קורא את הפסוק עוד פעם, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש. מה זה שפחה נחרפת לאיש? היא חצי שפחה, חצי בת חורין, ועובדי לא נבדעת, היינו שהיא חצי חצי, נתנו חצי וחצי לא נתנו, עובדי מצד אחד, אבל לא נבדעת לגמרי. או חופשה, שטר לא ניתן לה, ביקורת תהיה. מלכות לא יומתו כי לא חופשה, הוא מביא שם שפחה חרופה. אם כן, אז כתוב, עובדי, יכול הכל, אולי פדו אותה לכל, תלמוד אומר, לא נבדעת, במשך כתוב שהיא לא נבדעתה. היא לא נבדעתה, יכול הכל, אולי לא פדו אותה בכלל, כתוב בהתחלה ועובדי. הכיצד בדויה ואינה בדויה, בכסף ובשווה כסף. אין לי אלא בכסף שאפשר לעשות חצי חצי, בשטר מניין, תלמוד לומר, ועובדי לא נבדעת, החופשה לא ניתן לה. אז אם כן, נכון, או חופשה לא ניתן לה. ולהלן הוא אומר, וכתב לה ספר קריטות, מה להלן בשטר וכאן בשטר, מה זה חופשה לא ניתן לה, זה מדבר על גט. אין לי אלא חצי או כסף או כולו בשטר. חציו בשטר, מה שראינו שאפשר, חצי בכסף, עובדי לא נבדעת, ראינו שגם הוא יכול להשתחרר בשטר, אבל האם הוא יכול להשתחרר חצי? יש לו עבד, הוא רוצה לשחרר חצי ממנו בשטר, האם הוא יכול? כי הרי חצי הוא משאיר אצלו, בכסף ראינו שזה אפשרי, העבד נותן לו כסף, חצי הוא משחרר אותו. אז אם כן, בשטר מעיניין שהוא יכול חצי חצי, תלמוד אומר, ועובדי לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה. מקיש שטר בפסוק רואים, כמו שראינו קודם, ששני החלקים, עובדי זה בכסף, חופשה זה בשטר. זה פסוק אחד, אחד ליד השני, הקש. אז אם כן, כמו בכסף, מה כסף בין כולו בחציו, אפשר בין נעמי בין כולו בחציו, בשלמה לרב יוסף, עכשיו הולכים לטובת רב יוסף. באתר דעיתותיו, אחרי שהוא קשה, הרי הוא אמר חולקים כן בכסף, בין בכסף בין משטר, אמר אני רבי, אלא רבא, רישא שמדבר בכסף, דברי הכל, ספר רבי, אמר לך רבא, אין, רישא דברי הכל, ספר רבי, רבא שאמר, רבי, אלא מתיתין דקטני, מי שחציו וצום וחומי שלמה לרבא, מוקים לה בכסף, ודברי הכל, אלא לרב יוסף, לאמא, משנה רבי ולא רבנן, אמר רבינה, שכחת, הנושא שלנו, אם אדון יש לו עבד, והוא רוצה לשחרר חצי ממנו, חצי יישאר אצלו, זה בעיה אחרת. אבל במשנה מה מדברים? שני שותפים? אז השותף שמשחרר את החצי, הוא משחרר את הכל מה שיש לו. יש שני שותפים על עבד. אחד משחרר, אז הוא לא ישאיר את כלום, אבל כאן הדיון על אחד שכל העבד שלו, הוא רוצה לשחרר רק חצי. עד כאן בעצם הדף של אתמול. אמר רבא, מחלוקת בששחרר חציו והניח חציו. אבל אז אמרנו יש מחלוקת רבי ורבנן תחילת העמוד הקודם. בסדר? רמי, אנחנו נכנסנו לעניינים. יש ככה, נתן הקדמה בשבילך. המשנה דיברה שני שותפים קנו עבד, או שני אחים ירשו עבד כנעני. עכשיו, אחד השותפים, מסיבה כלשהי, משחרר את החצי שלו. אז הוא שחרר הכל. המשנה אומרת שבהתחלה, המשנה הראשונה, בית הלל אומרים, יעשה כמו עובד מטבח בצבא, יום-יום, יום חופש, או שבוע-שבוע. ובית שמאי אומרים, מה פתאום? לא תיקנתם את עצמו, או תיקנתם, את רבו תיקנתם, שיש פתרון לצד הכספי. יום יום, אבל מה איתו? הוא לא יוכל להתחתן לו, אם באת אומרת. וחזרו בית הלל להודות לבית שמאי. זה כאשר שני שותפים, אחד משחרר הכל. עכשיו, עלתה שאלה בעמוד הקודם, מה יהיה אדון שיש לו עבד? הוא האדון היחידי. והוא אומר לו, תשמע, אני מבסוט ממך, חצי אני מזכה אותך. אתה חצי עבד, האם אפשר או אי אפשר? אז זה מחלוקת רבי ורבנן, וראינו הסבר של רבא ורבי יוסף. עכשיו, מה יהיה, מה הבעיה באדון שיש לו עבד ומשחרר חצי? כי בעצם הוא משאיר אצלו מושכות. הוא חצי עבד שלו, רק שחרר חצי. אבל מה יהיה אם הוא לא משאיר כלום? למשל, הוא משחרר חצי ונותן מתנה חצי למישהו אחר. אז בעצם לא נשאר לו כלום. או נגיד, הוא משחרר חצי ומוכר חצי למישהו אחר. גם כאן לא נשאר לו כלום. אומרת הגמרא, אמר רבא, מבית עמוד א' שורה ראשונה, מחלוקת בשחרר חציו וניח חציו, אבל שחרר חציו הוא מחר חציו, או נתן במתנה חציו, כיוון דן לכנף בקמיני כולי, הרי זה יצא ממנו הכל, לא נשאר בידו כלום, אז זה כאילו שני שותפים, אותו רעיון, הבנתם? מתי התעוררה בעיה בעמוד הקודם שאדון אחד חצי ומשחרר חצי משאיר לעצמו? אבל כאן, בסופו של דבר, אחרי הסיפור, לא נשאר לו אפילו מילימטר מהעבד. חצי הוא לקח, זה הופך להיות מעין שני שותפים. מה הדין? אומרת הגמרא, כל המחלוקת רבי ורבנן, שחרר חציו וניח חציו, אבל שחרר חציו ומחר חציו, נתן מתנה חציו, כיוון דקנפיק מיני כולי. האדון הזה לא השאיר אצלו מילימטר של עבדות. דברי הכל קנה, אמר לאביי, זה מי אומר? רבא, הדוד של אביי. אז האחיין אומר לו, אמר לאביי, וכולו לא פליגי? מה? אתה רוצה להגיד שאם הוא שחרר חצי ונתן מתנה חצי או מחר, אין מחלוקת, כולם יודעים שזה בסדר? זה תופס. למה? כי הוא לא ישיר כלום. ואתני אחד הכותב נכסיו לשני עבדיו. יש ברית אחת אומרת ככה. מי שכותב נכסיו לשני עבדיו. קנו משחררים זה את זה. זה ברייתא אחת. אומר רש"י, בשורות הצרות, הכותב נכסיו שני עבדיו, שכתב שני שטרות, כתב שני שטרות, יש לו שני עבדים. כתב שני שטרות, כל נכסיו לזה וכל נכסיו לזה. וזיקה לשליח אחד בבת אחת לשניהם. הוא נותן את זה לאדם, אומר, תזכה את זה לעבד הראשון שקוראים לו ראובן, לעבד השני קוראים שמעון. אז בבקשה, אז הם שניהם זכו כאחד, לשניהם דפלגי דלא קדם אחד, אז בעצם הם חולקים בכל הרכוש של האדון, כולל בעצמם, גם בעצמם. אז מה עושים? הכותב לכל זה עבדיו כנורו, ומשחררים זה את זה, כל אחד משחרר את החלק שלו. ותניה יידך, למדנו ברית השנייה, האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי. אף עצמם לא קנו, מה כאן הוא אומר? כן? אם הוא, קודם הוא אמר, כותב נכסה שעבדיו יקנה בבת אחת. כאן מה הוא אומר? כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי. אין כאן שטר שהוא נותן, כאן קודם הוא נתן לכל אחד הכל, כתוב השטר. אבל כאן הוא נותן לשניהם ביחד. קודם לפלוני ועבדי, אף עצמם לא קנו. אז מה, למה הברית השנייה אומרת שאם הוא לא כתב, מה היה במקרה הראשון? הוא כותב השטר, אני נותן הכל לעבד אחד, ועוד שטר אני נותן הכל לעבד השני, ונותן את זה ללוי שיזכה בשביל שניהם בבת אחת. אבל כאן משהו אחר, הוא כותב חצי שטר לזה, וחצי רכוש לזה, חצי רכוש לזה. לא קנו, מה אליו? מה המחלוקת בברייתא? הרבי והרבנן. לפי רבי, אז הוא אומר, הברייתא הראשונה קנו בגלל שהוא סובר שאפשר, אפשר לעשות גם בשטר, כן? אם אדם משחרר חצי עבד הוא יכול. והברייתא השנייה זה רבנן, לא, אידי ואידי רבנן. האדמר כולו, האדמר חצי חצי. הברייתא הראשונה, כמו שהסברתי קודם, מדברת שהוא כתב שטר על הכל לעבד הראשון, ועוד שטר על הכל. הוא אומר, אני נותן הכל לראובן, השטר השני על הכל. והוא מזכה לשניהם בבת אחת. כי אם זה אחד אחרי השני, אז הראשון זכה, זהו. אז מה הוא, אם זה בבת אחת, אז הוא אומר באמת, אם הוא אמר כולו, אז זה בסדר, אבל כאן שהוא אמר חצי חצי, זה לכן רבנן אומרים לא קנה. אז יכול להיות הכל כרבנן. שאלת הגמרא, והמנקטני סייפה, ואם אמר חצי חצי, לא קנו, מכלל דרישא דאמר כולו, הרי בברייתא, המשך הברייתא כתוב, אם אמר חצי חצי לא קנו, סימן של הברייתא השנייה ברישא, מכלל דרישא דאמר כולו, אומרת הגמרא לא, הסיפא מפרשת את הרישא, פירוש שגם מפרש אף עצמם לא קנו, כיצד, כגון דאמר חצי חצי, החינם מסתברא, דאיסא כדעת הרישא דאמר כולו, כך גם מסתבר, אם תעמיד שהרישא שהוא אמר כולו, אשתא אמר כולו לא קנו, אם באמת בברייתא השנייה, שהוא כותב כולו ברישא, אתה אומר לא קנו, אז צריך להגיד שהוא אומר לך חצי, לך חצי, מבעיה, אומרת הגמרא, אם שם, אם זה לא קושיה, תנא סיפא לגילוי רישא. הסיפא נאמרה שתבין, באמת אין חידוש בחצי חצי. אבל אם לא הייתי כותב בסיפא חצי חצי, אז היית חושב שברישא זה, היית חושב שברישא זה חצי חצי. כתב חצי חצי בסיפא להגיד לך שברישא זה כולו, ובאמת אין הבדל ביניהם. בגלל שלא תאמר רישא אמר חצי חצי, אבל אמר כולו קנה, תנא סיפא אמר חצי חצי. בכלל דרישא אמר כולו ואפיה לא קלו. טוב, והיא באה את אימא תירוץ אחר לקשיא, כאן בשטר אחד, כאן בשתי שטרות. מה הפירוש כאן בשטר אחד, כאן בשתי שטרות? תראו באמצע עמוד ברשי, בשטר אחד לא קנה, יש לכם? באמצע עמוד, בשטר אחד לא קנה, כגון כל נכסי לפלוני ופלוני עבדי, דכתיב, כתוב, כי כך היא שישה, תראו תורה אור מצד ימין, כך שישה ובעלה והיה אם לא מתזכן בעיניו, כי מצא בערווה דבר, כתב לה ספר כתות נתן בידיו שלך מביתו, אז אם כן, דכתיב לה, וגם אצל שפחה כתוב לה, לומדים שפחה ומילה גם עבד כנעני מאישה בגט שלה. לה ולא לחברתה. הוא לא יכול לכתוב גט אחד בשביל, יש לו שתי נשים. הוא כותב בגט, הרי רחל אשתי ולאה בישראל מגורשות. והוא מקנה למישהו עבור שניהם. אין דבר כזה. צריך להיות ספציפית לכל אחד. אותו דבר, הוא לא יכול לשחרר בגט אחד שני עבדים. כי העבדים לומדים מאישה. אז אומר רשי, בשטר אחד לא קנה, כגון כל נכסי לפלוני פלוני עבדי, דכתיב לה ולא לה ולחברתה. כמו בגט, אי אפשר לכתוב גט לשתי נשים במכה אחת. הוא רוצה לחסוך זמן וכסף. שטר, אין דבר כזה. כל אחד בנפרד. אפילו שהוא מקנה להם ביחד. אין שתי נשים מתגרשות אחד, ואין שני עבדים מתגרשים בגט אחד. אז אם כן, אומרת הגמרא, ובהיתם הלוקה שכאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. אם הוא רוצה בבת אחת, איפה זה? כאן בשטר אחד, כאן בשתי שטרות. אם זה שני שטרות, אז הוא יכול לשחרר אותם. נתן לכולם בשתי שטרות. שואלת הגמרא, בשטר אחד מהעירייה, חצי חצי, אם זה שטר אחד, אפילו אמר כולו נמי לא קנו. אפילו יכתוב בשטר אחד, אני משחרר את ראובן העבד ואת שמעון העבד. אתה לומד לעלה מאישה, אז אי אפשר לשחרר. בין שכתבת כולו ובין שכתבת חצי חצי, זה לא משנה. מתי זה משנה אם נתת שטר נפרד? אז יש הבדל אם כתבת כולו או כתבת חצי. מה העירייה חצי חצי? אפילו אמר כולו נמי לא קנו. אומרת אחי נמי כמר, אף הצען לא קנו. בדמי דברים אומרים בשטר אחד, אבל בשני שטרות קנו. ואם אמר חצי חצי, בשני שטרות נמי לא קנו. תירוץ שלישי, ובאים תימא על הקשייה, שתי הברייתות כאן בבת אחת, כאן בזה, אחר זה בבת אחת, אז תראו רש"י כאן בבת אחת, ותרוויו שניהם בדאמר כולו. הוא באמת, הוא כתב שטר לכל אחד, וכתב לכל שטר כולו, אבל יקנה להם בבת אחת, ועד הקטני קנו שמסר שתי השטרות בבת אחת, ועד הקטני לא קנו שהוא נתן בזה אחר זה. הוא כותב שתי שטרות, אחד על שם העבד ראובן, ואחד על שם העבד שמעון. הוא כתב כולו לעבד הראשון וכולו לעבד השני, אבל קודם הוא נתן לראובן. אז רגע, נתת לראובן, לא נשאר כבר כלום בידך. עכשיו שנתת לשמעון, על הקרח. אז לכן לא קנו. אז אומרת הגמרא, זה בסדר, השני לא קנה, אז למה שניהם לא קנו? הראשון קנה. אם הוא כתב שטר על כל הרכוש וגם לרובן וגם לשמעון ונתן לרובן ראשון העבד ואחר כך לשמעון השני, אז אתה אומר השני לא קנה. למה? כי כבר הראשון קנה הכל, אז מה אדון כבר אין לו מה לשחרר. אבל למה כתוב לא קנו? הרי הראשון כן קנה. אם הוא כתב היה צריך להגיד שהראשון קנה. אומרת הגמרא, היבאיתם על הקשה כאן בבת אחת כאן בזכן בישלמה בבטרה לא קני דעה קני לכמה. למה השני הוא בטרה לא קונה את חירותו? כי הראשון שקיבל שטר שכתוב אני נותן לך את כל הנכסים, זה כולל העבד השני, אז ברור שהשני לא קיבל שחרור. אבל אלא כמה לקני נפשי ולקני לחברי, אלא מחברת כדי שנינן מעיקרה. באמת התירוץ הזה לא מחובר, לא ברור, והתירוץ המחובר הוא באמת כמו שאמרנו בשני הלשונות הקודמים. רבשי מנסה להגיד זה תירוץ רביעי, השלישי נפל, שאני אתם דקקרו לעבדי. בברייתא השנייה כתוב, בברייתא הראשונה הכותב עכשיו שני עבדיו, בברייתא השנייה כתוב פלוני ופלוני עבדי. מה זה עבדי? עדיין הם עבדים. אם הוא כותב לפלוני ופלוני עבדיו, אז זה התואר שלהם, אז נותן להם גט. אבל אם הוא אומר פלוני ופלוני עבדי, אתם עדיין עבדי, למרות שזה לא ברור, אפשר להגיד עבדי שהייתם, אבל בפשטות יש הבדל. אז זה מה שהגמרא כאן אומרת, אבל שאני אתם דקקרו לעבדי, בברייתא השנייה שכתוב לא קנו, אף עצמם לא קנו בגלל שהוא קרא להם עבדים, אז הוא שיחק בהם. הוא אומר, אני נותן לכם גט, והוא קורא להם עבדים. אמר לי רב חם לרבשי, דילמה, למה אתה אומר עבדי? זה לא אומר שמעכשיו ועלה הם ממשיכים להיות עבדים. אולי עבדי שהיו. הוא אומר, הרי אני מקנה לעבדי ראובן ושמעון, כותב לכל אחד בנפרד. אז, 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 אז בגלל שהוא כתב עבדי, אולי הוא מתכוון עבדי שהיו קודם עבדי, עכשיו אני רוצה לשחרר אותם. דילמה עבדי שהיו כבר מילות נן, הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות. אם אחד, אין כאן שני עבדים, עבד אחד בא אדון נגיד שהוא ערירי והעבד שירת אותו כמו אליעזר, עבד שירת אותו באמת בכל מכל כל, ועכשיו רוצה להכיר לו טובה, אז הוא כותב הצוואה, אני מקנה את כל נכסיי לעבד.
היו כאלה אנשים שבחיים עשו את זה, מה זה?
בסדר, היה אחד, טוב זה משהו אחר, היה אחד שהיה לו כלב נאמן, הוריש מיליארדים לכלב, לא ידעו מה לעשות העורכי דינים, מה הכלב, מה הוא יכול לאכול במסעדה? אפילו תעטוף אותו, אני יודע, בסמלן זהב. זו הייתה שאלה, זה גם שאלה הלכתית. האם כלב הוא בר קניין? אחד הוריש לתוקי שלו, מה? כמה גרגירים הוא יכול לאכול?
היו להם ילדים, הורישו את זה למישהו.
טוב, זה תמיד יש, הוא מבטל מצוות עשה, אלא אם כן הוא נותן מתנה מחיים. האם כן? אמילו תננה, כותב כל נכסיו לעבדו. יצא לחירות. למה? כי העבד הוא חלק מהרכוש. חבר'ה, העבד הוא חלק מהרכוש. לכן הוא קנה את עצמו. הוא נתן לו הכל בכל מכל. אז גם הוא עצמו בפנים. אבל אם הוא שייר קרקע, אם הוא אומר, אני מוכר, אני נותן לך הכל חוץ מחצי דונם. שייר קרקע כלשהו לא יצא לחירות. זה תנא קמא אומר. למה? אומר רש"י, קרקע כלשהו, כתב חוץ מהקרקע כלשהו, לא יצא בן חורין. רש"י, לפני השורות הרחבות, דלה ידין עני קרקע שייר. הוא לא ציין
איזה קרקע.
ובכל, כלשהו אמרינן, היי שייר. וכיוון דקרקעות לא קנה, לגוף אינם לא קנה. דלה פלגינן דיבורה. כיוון שבקרקעות אתה לא יודע מה לתת לו, אז גם בשאר הרכוש אתה לא יכול לתת לו. הועיל בך דיבור הקנה לגופי ונכסים. הרי בדיבור אחד הוא יקנה גם את הגוף, גם את הנכסים, ופלג הדיבור לא יתקיים. הקרקעות הוא לא יכול לקבל, כי לא ידוע איזה חצי הוא משאיר לעצמו. ידח פלג הנמי לא מקיים. ורבי שמעון אבל נראה בגמרא אומר, לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסי נותנים לפלוני פני חוץ מאחד מריבו שבהם. רבי שמעון סבר, פלגינן דיבורה. כן, אם הוא אמר חוץ מחצי דונם, אנחנו אומרים, טוב, לגבי קרקעות אנחנו לא יודעים, אבל לגבי עבד אנחנו כן יודעים. אבל אם הוא אמר, אבל כן, אם הוא אמר חוץ מאחד מריבו, תראו ברש"י בשורות הרחבות, לכיוון שלא פירש שיורה, אמרינן, הוא אמר, אני נותן לו הכל חוץ מאחוז אחד, חצי אחוז. אז אולי הוא מתכוון לעבד. הוא לא ציין חוץ מקרקע. אפילו לרשב"ג, שפלגינן דיבורה, אז יכול להיות שהוא השאיר מהעבד משהו. אז הוא עבד, עבד לא כל מה שקנה עבד, קנה רבו. ולדידי לא חשיב לאחד מריבו. אז למה הוא קורא אחד מריבו? בשבילו העבד הוא לא שווה כלום, הוא שווה אחד מריבו. טוב, הלאה. תמה די אמר חוץ מאחד מריבו שבהם, הלא אמר חיקני, אמי והעבד קקרי לי. אז עכשיו הוא חוזר להוכחה. מה אמרנו בברית השנייה כתוב הוודאי, ובגלל שכתוב הוודאי, אז בעצם למה לא קנה? בגלל שהוא ממשיך לקרוא להם עבדים. אז כאן הוא גם קרא לו עבד, הוא אמר לו, כל נכסי נתונו לעבדי. הוא לא אמר לעבדיו, לעבדי שלי, אלא עבדי שהיה כבר, הכנה מעבדי שהיה כבר. עכשיו שאלה חדשה, מי שלא הצליח לעקוב אחר הכל, מתחיל כאן דבר חדש. יש דין, שור שנוגח באימה, פעמיים הראשונות, פעם הוא שור טעם, פעם השלישית שור מועד. או יש אומרים בפעם הרביעית, כן, מחלוקת מתי נהיה מועד, אחרי שלוש פעמים, אחרי פעמיים, פעם השלישית. עכשיו, אם הוא נוגח בן אדם, מההתחלה הוא חייב מיתה. שור שנוגח בן אדם והרג אותו, הורגים את זה, וגם הבעלים משלמים כופר, אבל לא רק כופר הם משלמים, כן, כי אם הם בעצמם הזיקו, הם משלמים לא רק נזק אלא צער ריפוי שבט ובושת, אבל שור משלם, הורגים את הבעלים והבעלים משלמים כופר. מה זה כופר? שווי הבן אדם, ילכו לחברת ביטוח, יגידו כמה שווה, זה משלם בעל השור, גם הורגים לו את השור גם משלם. אבל אם הוא הרג עבד, התורה אומרת יש קנס 30 שקלים משלם עבור עבד שהרג השור, הורגים אותו והאדון משלם, הבעל השור משלם לבעל העבד 30 שקלים. זה זה נקרא כנס קבוע, 30 שקלים. לא חשוב העבד שווה שקל או שווה מיליון שקלים. זה דבר קבוע. בסדר, בואו נראה. אומרת הגמרא. אנחנו ארבע שורות רחונות בעמוד. נגחו שור יום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו. חצי עבד, חצי בן חורין. אם השור נגח אותו ביום של רבו, של רבו, אז הכנס מי יקבל? רבו. אבל יום של עצמו לעצמו. אז אם באמת כאן מדובר שהיא ממית, כן.
אז הולך לירושב.
זאת אומרת, אם עדיין בינתיים מדברים שהוא לא הרג אותו, הוא רק הזיק לו. אז רק הזיק לו, הוא צריך לשלם את הנזק שלו. אז תלוי מתי הוא נגח אותו. נגח אותו זה לפי משנה ראשונה. ביום של, הרי יום יום הוא עובד לפי בית הלל. ביום של רבו, אז הוא מקבל את הנזק. אם הוא הזיק לו ביום השני, אז מי יקבל את הנזק? העבד. יפה. אז עוד פעם, מדברים על חצי עבד, חצי בן חורי. נגחו שור את העבד ופצע אותו יום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו. שואלת הגמרא, מה אתה מפריד יום יום, פעם הוא עבד, פעם הוא בן חורין? הרי לגבי נשואים אתה אומר שהוא לא יכול להתחתן כי מעורב בו, אז איך, אז למה ביום של עצמו הכל לא? תגיד חצי חצי, כי הוא לא לגמרי משוחרר. אמרת אי אפשר לחלק כל תא לשתיים. אז שואלת הגמרא, אלא מתי יום של רבו יישא שפחה, יום של עצמו יישא בת חורין? אם באמת ביום של עצמו הוא כולו בן חורין, ביום הזה הוא יכול להתחתן בת חורין. למחרת, הוא ייקח שפחה, יהיה לו אישה ליום, כמו דמקה. אבל אומרת הגמרא, איסורא לא קמרינן, מה אתה משווה? כשמדברים על שאלה ממונית, אפשר לחצות את זה. יום של רבו, אפשר לעשות יום יום. יש לנו שותפות, אני חצי עבד, חצי שלך, חצי שלי, אז בכסף אפשר, אבל באיסורה לא ניתן לחלק את זה. תראו רשי, רשי אומר, יום של רבו לרבו, שש שורות אחרונות, אם ביום של רבו נגחו וחבל בו פחד דמיו לרבו, שור משלם נזק, לנו פחד דמים. הוא אומר, אדם שמזיק חייב חמישה דברים, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, אבל שור שנוגח, זה חידוש גדול, הוא משלם רק נזק. רק את הנזק, הוא לא משלם ריפוי, שבט, בוש, רק את הנזק שעשה. פחד דמים, אומר תגמרא, מה אתה משווה? לגבי נישואים שאסור לו, איסור לו קאמרינן, אומר רש"י, דתאב לחצאים, אבל כל זכיית ממון, כאיכא דמלאכתו תלויה בימים, כן כל שבח ממון. כמו שאמרנו, עובדת רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. תוספות מאיר כאן, היינו למשנה ראשונה, למשנה האחרונה, מעשה ידיו שלו. כן, טוב. אף למשנה האחרונה, גם בשל יתומים קטנים. טוב, תוספות מנסה למצוא נפקמינה גם למשנה האחרונה. מה הייתה משנה האחרונה? שבית שמאי הודו לבית הלל. אם כן, נראה את הסיפור עוד פעם ונמשיך הלאה. נגחו שור, שור, יום של רבו לרבו. יום של עצמו לעצמו, אלא מתי יום של רבו יישא שפחה, יום של אותו יישא בת חורין, עונה הגמרא, אל תשווה בין ממון לאיסור, ממון אפשר לחלק, לכן בעבודה יום של רבו, אז אם יזיק לו ביום לגבי הנזק של השור, אפשר לחלק, זה ממון, אבל איסורה זה בלתי אפשרי, כי ביום שהוא יישא בת חורין, כל תא בגופו, כל מולקולה בגופו היא חצי חצי, אז איך, איך הוא יחיה עם שפחה, איך הוא יחיה בת חורין? תשמע, עד עכשיו דיברנו יזיק שור. עכשיו אמרנו, אם שור ממית בן אדם, חייב מיטה ובעליו משלם כופר. אבל אם הוא ממית עבד, השור מת והבעלים צריכים לשלם 30, כנס קבוע 30 שקלים. ההבדל בין כנס לממון, כנס זה לכופר, כופר זה השווי, כנס זה הדבר הקבוע, כמו אונס משלם 50 100 כסף, זה קבוע, וכן חוץ לשם במקרה זה, כיוון שזה בן אדם הוא משלם גם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, אבל בכל אופן כנס זה דבר קבוע. המית מי שחצי עבד זה בן חורין, אז מה עושים? כתוב כאן בברייתא, נותן חצי כנס לרבו, עברנו את הדף, וחצי כופר ליושב. כנס, כמה זה? 30. אז האדון מקבל 15 שקלים, והעבד, מה מקבל? 50% מהשווי שלו. הולכים לחברת ביטוח או לשוק העבדים, אומרים, הוא שווה מיליון שקל, יקבל חצי מיליון, האדון יקבל חצי של הכנס. אמאי, החינם אלי מהיום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו. נגיד, אם הוא נגח אותו והרג אותו ביום של עצמו, ביום של רבו, הכל לרבו, הכנס והכופר. סליחה. כי יש כאן חצי כנס, חצי כופר. ויום של עצמו, שאני אחד הקל יקרנה. מה פירוש קל יקרנה? מפני שהנזק מת, העבד לא נפגע חלקית. נגיד, מה זה נקרא לא קל יקרנה? נגיד, הוא נגח אותו ביד, הוא משותק למשך חצי שנה, אבל היד חוזרת לעצמה. קל יקרנה שהוא עקר לו את היד, או שנתן לו מכה כזאת שזה לא חוזר לתיקונו, לא חוזר, זה נקרא לא קל יקרנה. מה זה קל יקרנה? קרן גמור. תראו, רש"י אומר, כאן הוא אומר חצי לי יורשיו, הוא כבר מת, הגמרא תשאל אחר כך, עבד, איפה יש לו יורשים? הרי עבד, אין לו ייחוס, הילדים שלו הם עבדים, אז מה שכאן העבד, מאיפה יש לו? איפה יש לו? הרי אסור לו להתחתן בת חורין, אז הגמרא תשאל את זה אחר כך. הכל פן, לימה היום של רבו לרבו, יום של עצמו לצור שאני, אחד קל יקרנה, אומר רש"י, קל יקרנה הוא לא כותב, ואלך אדם דלוקה קל יקרנה, מה הדוגמה שלו קל? כגון שיקרו על ידו, וצמתה ידו התייבשה, וסופה לחזור. זה נקרא לא קל להקרן, זה זמנית. אומר רש"י, סופה לחזור ושיימין, איך מעריכים כמה דמה פחותים, אם ימכרו אותו היום, במצב שהיד שלו פצועה, גם אם אחר כך יחזור, למכור עכשיו בשוק, ואם יום של רבו, יינתן הכל לרבו, ויום של עצמו, הכל לעצמו. אם קל יקרנה, אז אנחנו רוצים חצי כנס לרב, חצי כופר לעבד, השווי. אומרת הגמרא, אני חלה בעיה, יש מחלוקת, כן? בבבא קמא, האדם שחבל בחברו, לא עבד. אז הוא אומר, נותן לו שבט גדולה, שבט קטנה. מה זה שבט גדולה? שבט קטנה, שבט גדולה זה הכופר, שבט קטנה זה מה שהוא לא עושה מלאכה. אז אם כן, אני חלה אביי דאמר נותן לו שבט גדולה שבט קטנה שפיר. אומר רש"י, אדם שחבל חברו עניין זה נותן לו שבט שבט קטנה, שבט גדולה הם פחד עמיו להימחר עכשיו בשוק והוא נזק, ולאח עיקר אלי שבט, שבט שפחד עמיו של עכשיו אינו אלא משום שבט, שאינו ראוי לעשות מלאכה בשתי ידיו עד זמן שתחזור ידו, אלא לשמור קישויים יהיה ראוי, לאחר שיקל ממנו כאב המכה. ושבט קטנה היינו כאילו הוא שומר קישויים, שנותן לו כל ימי חוליו שישכב במיטה מחמת חולי זה. אז זה שבט קטנה, אז זה שפיר. למה שפיר? וכיוון דשייר דין נזק במכה הזו, מחייב שור עליה, כי השור משלם רק נזק. השור לא משלם דברים אחרים. אז ברור מה שאומר. אלא לרב אדם הרי לא נותן על השבטו שבכל יום ויום. מה זה שבטו שבכל יום? שבט. הרי שור שמזיק משלם רק נזק ולא שבט. מי שאומר שהוא משלם שבט גדולה, אז זה ברור, כי שבט גדולה זה נזק. אבל אם שבט קטנה, רבה, אז מה הוא אומר? דאמרינו את השבטו שבכל יום, אומר, אי שור, הוא בשור אינו משלם, אלא נזק. אי בית אימה כשהיכה הוא אדם. מדבר כאן על מקרה שהיכה אותו אדם. ואז אם אדם הוא משלם גם כן את הנזק וגם את השבט וגם את הבושת. ואי בית אימה, המימראי, מה אתה מקשה מהמימרא הזאת של... חצי כופר ליורשיו, כל הדבר הזה זה מימרה של המוראים. ורבה יכול לחוק כאן מימרה תש מימית, רגע, כן? או. איבא הייתם בשור, וכבייד אמר שם, כן, אך מימרה בן ואינה לא משנה ולא ברייתה. ומימרה, רבה לא יגיד את זה, כן? יפה. בעילה, יפה, מהרה לא סביר עליה, והיא באה אליהו. עכשיו דבר מעניין, אדם, יש מקרים שהעבד הוא בן חורין, אבל האדון צריך לתת לו עוד גט. עכשיו, אם מישהו הזיק לו באותו זמן, מצד אחד, האדון אין לו כבר שום בעלות עליו. מצד כספית. אז אם הזיק, צריך לתת את זה לעבד. אבל מצד שני, העבד זקוק לגט שחרור. מה עושים? בואו נקרא עוד כמה שורות, שלפחות נגלוש לחצי עמוד. אומרת הגמרא, איבאילהו, מעוכב גט שחרור. כן? מעוכב גט שחרור. למשל, כל מה שאמרנו למעלה, שיוצאים לחירות ואין לרבו עליהם, אלא צריכים גט שחרור. כמו מקדיש את עבדו, לפי דעות, מפקיר. ומי שחציו בן חורין, אמרנו במשנה, קופים את רבו. מה הדין, האם יש לו כנס או אין לו כנס? כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, אמר רחמנה, ואליו אדונו. למה? כי הוא כבר שחרר אותו. רק מה צריך עוד? הוא בן חורין. רק צריך לתת גט. עוד דילמה, כיוון, דמחוסר גט שחרור, אדון קרינה ביתה שמה, המית משחציו ואת חציו בן חורין, נותן חצי כנס לרבו חצי כובע שב. מה אליו? כמשנה האחרונה, שמחוסר גט שחרור. כמו שרבי עוד, כמו שעודו בית הלל לבית שמי. לא, כמשנה ראשונה, תשמה הפיל את שינו. כאן נראה את זה באמת מחר, נראה כאן הלכה רגע. כן, יש לנו עוד 20 שניות. מחר אנחנו נראה, ידוע שעבד כנעני יוצא, אם האדון הפיל לו שן או עין, הוא יוצא לחירות. עכשיו, הוא צריך לתת, האם צריך לתת גט שחרור או לא, זה נדבר מחר, חוץ מאשר גם 24 ראשי איברים. אבל 24 ראשי איברים למידים מפרט וכלל, פרט וכלל ופרט. מזה לומדים את כל 24 ראשי איברים, וכאן מנסים להוכיח בשאלה, מעוכב גט שחרור, האם הכנס לעצמו או לאחרים. נראה כאן הלכה. הלכה, אפשר כבר לפתוח שם את הדלת. כן. אנחנו, כן, אמרנו, למד זין, בעמוד למד א', חיוב הלוואה, נסתוון בתורתנו הקדושה שלא להימנע מלהלוות כסף לאדם קודם שנת השמיטה, מחשש השביעית תפקיע את החוב. התורה הזירה אותנו, אל תימנע מהלוואות, כי אתה אומר, רגע, מגיע שנת השמיטה, הלוואה תפדר. והקפידה התורה על מחשבה רעה זו, וכינתה את החושב כן בלי יעל, ואני אמנע מחמת כן מלהלוות, עובר על שני להבין, ועשה אחד, וחטא גדול הוא, שנאמר, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבך בלי יעל, אמור קבע שנת השבע, שנת השבטה, ואז לא כדאי לי להלוות, אני סוגר את הגמח שלי, וראה עיניך בחיר, לא תיתן לו, נתון תיתן לו. האדם שאינו נמנע מלהלוות קודם השמיטה, מובטח לו שכר מצווה בעולם הזה, מלבד שכר עולם הבא, שנאמר, כי בגלל הדבר הזה יברך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אבל מה קרה? אחרי ששמיטה הפכה להיות דרבנן, אנחנו גומרים עוד דקה, אחרי ששמיטה הפכה להיות דרבנן, הלל ראה שיש פנצ'ר, העשירים לא מלווים. ואז העניים אומרים, הלוואי שהיו מלווים לנו ונחזיר את הכסף, כי נשארנו בלי כלום. מה עשה? הלל הזקן שהיה נשיא ישראל בתקופת בית שני, ראה שהעשירים נמנעים מלהלוות לנזקקים בסמוך לשנת השמיטה, מחשש שהשביעית תשמה את חובם ויפסידו את כספם, ועוברים על ציווי התורה בזה, עמד ותיקן להם פרוסבול. למה לא נוהג שמיטה? כי שתי שמיטות, אחת שמיטת קרקע, שמיטת כספים, זה קשור ל, יש אומרים ליובל, אז כבר היובל מתי נפסק, או בבית ראשון, או שכבר בבית שני לא היה, זה דיון ארוך. אז לכן הוא בא ותיקן, פרוסבול, מילה בשפה רמית מורכבת משתי מילים. פרוז זה תקנה, בולי עשירים. פרוז בולי, בוטי. זאת אומרת, מי זה הבולי? בולאות, זה אנשים בריאים ונראים טוב. בוטי מזה? חבוטים. אלו המצב הרע להם, כן? בוטי. אז התקנה היא גם לעשירים, גם לעניין. לטובת עניים בולי עשירים בולי לטובת עניים בוטש. על די תקנה הזו עשירים יוכלו לגבות חובם גם שנת השמיטה, ועניים ימצאו מי שילווה להם. לא תנהל דלת. אני שמספרים לו, תשמע, בשנת השמיטה, הוא אומר, אבל עכשיו נשארתי קרח מכאן ומכאן. עניין הפרוסבול שהמלווה אומר לבית דין שהוא מוסר להם את חובותיו. יש דין שאדם פרטי אסור לו לנשות את ההלוואה, אבל בית דין אין עליהם דין כזה. ולמה? כי כל מה שבבית דין כגבוי, התורה פטרה אותם, וזה הרעיון של הפרוסבול, אבל זה מבוסס על היסוד ששמיטה בימי רבי כבר הייתה דרבנן, ואז אפשר לעשות אחרת, אתה עוקר דבר מן התורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. והוא רחום. רבי חנן, תגיד.